היום נפטר הרב הגדול, הגאון, הרב נחום אליעזר רבינוביץ', וכיוון שאנחנו עוסקים במצוות יישוב הארץ, אז אני רוצה להזכיר דברים בשמו שקשורים לנושאים שאנחנו עסוקים בהם. ולפני כן, אני רוצה לומר, הרב רבינוביץ' היה אחד מגדולי הדור האמיתיים. מה זה גדול? יש שרואים את התורה כאוסף של פרטים. יכול להיות שכל פרט ופרט הם יודעים לדייק בו, לדקדק בו, לומר אותו נכון, לזכור אותו בעל פה. אבל לראות את הקשר בין הפרטים לא רואים. אז באמת הסברות שלהם מאוד מצומצמות. יש שרואים, אפשר לומר, את התמונה של כלל הלכות שבת. את הרעיון הפנימי שיש בלכות שבת. אבל איך זה הולך עם הלכות כשרות? זה כבר מעבר. אז זו כבר גדלות. לראות את כל המערכת של הלכות שבת כמערכת אחת, ולראות את העקרונות היסודיים שעומדים בבסיס כל ההלכות, כל המצוות. וכמובן, מתוך כך ישנה השקפה עמוקה יותר. ומהם אפשר ללמוד סברות יותר בסיסיות, יותר יסודיות. ויש שרואים את זה עם עוד הקשרים, לא רק שבת וקשות, יותר דברים. יש שרואים את זה גם עם תחומים מעולם המוסר, יש גם מהמחשבה. ככל שהתמונה היא יותר רחבה, ורואים את התורה כמקשה אחת, מערכת אחת, שיש לה עקרונות, יסודות, ענפים, פרטים, פרטי פרטים, כך זו גדלות יותר גדולה. המדד הזה הוא באמת המדד העמוק. הוא המדד היסודי לגדלות בתורה. לצערנו הרב, הרבה מאוד לא מודעים לזה, כי תופסים את התורה צו לצו, קו לקו, כמו את כל האמונה, תופסים צו לצו, קו לקו, רואים את הכל בצורה פרטנית, ואפילו אפשר לומר, בגלל זה גם סגולית. כבר לא מבינים שיש פה עקרונות עמוקים, בהירים, ישרים, שמבינים אותם, העולם נהיה מואר. פתאום הלילה עובר והחמה זורחת והורים את העולם. מבינים אותו. מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה התוכנית. מה הדרך. ואז כל התורה כולה מובנת, מתבארת, באופן הרבה יותר עמוק וישר. זה היה הרב רבינוביץ'. כשאנחנו לומדים על חברי הסנהדרין, מי יכול להיות בסנהדרין? רק רבנים כאלו. מי שאינו כזה, לא יכול להיות בסנהדרין. הוא יכול, באמת, גם אם הוא יהיה בקי גדול, הוא יצווח, יגיד איזה דבר, וזה מאוד חשוב, וזה עניין, וזה דבר פרטי, אבל אי אפשר לדון איתו על שום שאלה באופן עמוק, יסודי ורחב. לכן גם, אדם גדול בתורה חייב לדעת להבין את מה שקורה בעולם. כלומר, הוא לא יכול לא להבין את האדם, את הפסיכולוגיה שלו, את החברה, את הכלכלה, תהליכים היסטוריים, תהליכים בינלאומיים, ככל שאדם חי, לפי העולם שבו חיים. יכול להיות שבעולם שלפני אלפי שנים, לא היה צורך בידיעה עמוקה של יחסים בינלאומיים. אבל היום, זה העולם שבו אנחנו חיים. בעולם שלנו, חייבים להיות מודעים להשפעות של עם על עם, תרבות על תרבות. כל הזמן אנחנו מתמודדים, מתמודדויות כאלה, שהן לפעמים גם קשות, אבל הן כמובן גם מפרות, וחייבים להתמודד את ההתמודדות הזו. אם כן, הוא היה באמת אדם גדול, וזכה להוציא גם כן את פירושו יד פשוטה על הרמב״ם, שזה באמת מפעל אדיר של התבוננות עמוקה, ישרה בדברי הרמב״ם, גם לראות את דברי הרמב״ם כמקשה אחת מתוך דברי חכמים ואת ההשלכות שלו, של דבריו להלכה. ותוך כך גם כתב מאמרים, ותוך כך גם היה פרופסור למתמטיקה, חיבר ספר בתחומי המתמטיקה. כבר באמת אדם רחב אופקים. אני זכיתי להיות קשור במידה מסוימת אליו, והקשר נהיה עמוק יותר במשך הזמן. ובתקופה הראשונה על הקשר, זה היה כשהייתי מזכיר של רבני ישע, ואז בשנת תשנ"ה היה פסק של הרבנים בראשות הרב אברום שפירא, זצ"ל על האיסור להשתתף בפינוי מחנות צה"ל מיהודה ושומרון, והוא היה אחד מהרבנים שהיו שותפים בפסק הזה, ואז ביקשתי ממנו שיכתוב לי תשובה, שאני אחרי זה יכולה לפרסם אותה, בגיליון רבני ישע, על הנושא הזה. מדוע? אז בתחילת הפסק, הוא כותב, כפי בקשתך, אנסה לזכור בקצרה את השיקולים ההלכתיים, שהניע אותי לאחוז בשולי גלימתם של גדולי הרבנים שפסקו את הפסק המפורסם, ובעיקר מה הייתה הסיבה לפרסם את הפסק וכו', וגם התייחסות לטענות שונות שהופנו כלפי הפסק. זה היה לפני 25 שנה, כבר הוא עוד היה בן 67, לא מבוגר כמו שאנחנו הכרנו אותו בשנים האחרונות. אבל כבר היה מהרבנים הנכבדים והחשובים והגאונים. אבל הפסק, מה שהוא כתב לי, רואים את התפיסה שלו. בהתחלה הוא עוסק בעניין של פיקוח נפש, ומסביר שהפיקוח נפש הוא קודם כל, וזה מעניין, הוא עדיף לא להתעסק בפיקוח נפש הכלל לאומי, אלא אומר, נסיגה של מחנות צה"ל היא תגרום סכנה ליהודים שיושבים ביהודה ושומרון. וכאשר מסכנים, ואסור לעשות פעולה שתגרום סיכון לאדם מסוים. זה דבר אחד. כלומר, גם אם נגידו הגויים, תמסרו לנו אדם אחד כדי להציל עשרה, אסור לעשות את זה. אסור לסכן אדם אחד, גם אם זה למען הצלת עשרה יהודים אחרים. כלומר, אם אתם רוצים שנדון בשיקול האסטרטגי, אפשר לדון לכאן ולכאן. אגב, אני מעדיף גם דיון על העניין האסטרטגי, כי בעיניי הוא אכן חשוב וקשור מאוד לתפיסת האמונה, וממילא גם לתפיסת הוויכוח שיש לנו עם הערבים, כי בסופו של דבר זו מלחמה דתית, כמו שלימד אותנו הרב צבי יהודה. הוא הסכים לזה כמובן, אבל הוא רצה לאחז במשהו שמחייב. מחייב, כלומר לא מאפשר נסיגה של מחנות צה"ל, כאשר יש יהודים שעל ידי זה יופקרו. זהו, זה אסור. ואז הוא מתייחס, ואם יגידו, אבל יש מומחים לזה, והם אומרים שזה לא מסוכן, הוא אומר, יש דברים שזה לא עניין של מומחים. רואים אדם טובע בים, לא צריכים לשאול עכשיו מומחה. הוא בסכנה. כבר נוכחנו לדעת, בעקבות ההסכמים ותחילת קיומם בשלבים הראשונים, כבר נוכחנו לדעת שיש בזה סכנה. אין צורך, זה כשמש בצהריים. אבל מכך, אחר מכן, הוא ממשיך לשאלה הגדולה על מצוות יישוב ארץ. וכידוע, הרבנים שרוצים לטעון שאין מצוות יישוב הארץ, או שהיא מצווה חלשה, נשענים תמיד על הרמב״ם. הרב רבינוביץ', עיקר לימודו מעבר לש"ס ולתורה, היה באמת במשנתו של הרמב״ם. אז הוא התייחס לזה, הוא אומר, אמנם הפסק הוכרז דווקא בצורה שהוכרז כדי למנוע שפיכות דמים מיידית, אבל ברור שברקע הדברים עומד גם שיקול בסיסי המתבטא בנושא יישוב ארץ ישראל. וכאן הוא אומר, יש לקבוע ברורות, גם אם אין הלכה כרמב"ן, שהרמב"ן חולק על הרמב"ם וקובע שמצוות יישוב הארץ היא אחת מתרי"ג מצוות, אומר, גם אם לא נקבל את דת הרמב״ן, אלא דת הרמב״ם שלא מנע את מצוות יישוב הארץ כאחת מתרי"ג מצוות, אין זה מוריד מחשיבות עניין ארץ ישראל. ואדרבה, הדבר נעשה הרבה יותר חמור. הנה, פה אנחנו רואים את התפיסה הכללית. כבר כתב במקום אחר, שהרמב״ם שאינו מונה בתרי"ג מצוות את מצוות יישוב ארץ ישראל, אינו חולק על הרמב"ן בשום דין פרטי הנוגע לחיוב יישוב הארץ. באמת אנחנו יודעים את זה. אם יש מחלוקת בבני הזוג, הרמב"ם כותב שחייבים לעלות. הוא כותב שאסור לרדת לחוץ לארץ, אלא אם כן סיבות מאוד חשובות, וכיוצא בזה. אדרבה, הוא פוסק להלכה את כל החיובים שמנו חז"ל בעניין יישוב הארץ, וקובע בבירור שמחייבים גם בזמן הזה. אז למה הוא לא מונה את מצוות יישוב הארץ? כי הרמב"ם מסביר, שליישוב הארץ יש חיוב כוללני ועמוק יותר ממצווה רגילה בתרי"ג מצוות. כלומר, חיוב שנובע מעיקרון שהתורה מציעה כיסוד למצוות. בשורש החמישי בהקדמתו לספר המצוות, הוא כותב שאין למנות טעם המצווה כמצווה. כלומר, יש טעמים למצווה. או במקום אחר הוא מגדיר את זה, הרב רבינוביץ', מטרות. יש מטרות לתורה. המטרות, הטעמים הבסיסיים, הם גדולים יותר, מקיפים ומחייבים יותר מתרי"ג מצוות. היו שרצו להגיד שהרמב״ם לא מונה את זה בגלל היסוד הרביעי בשורשים, השורש הרביעי, שאומר שלא מונה מצווה שתלויים בה מצוות אחרות. זה די דומה. אבל אני חושב שמי שרצה להגיד שזה השורש הרביעי, רצה להגיד, יש פה גם ממשיות של מצווה. אבל אצל הרב רבינוביץ', זה שהוא הביא את זה לשורש החמישי, עוד יותר מגדיל את החיוב של מצוות יישוב הארץ, כי הפך את זה לא רק למצווה שתלויים בה מצוות אחרות, אלא למטרה כוללת של התורה, אחת מהמטרות הכוללות. ועכשיו הוא נותן דוגמה, למשל. כלומר, קודם כל להסביר, מה המטרות של התורה? המטרות של התורה, להנחיל דעות אמיתיות, ולתקן את חיי היחיד והחברה. להיטיב, לתקן, להיטיב את חיי היחיד והחברה. אז הנה, יש לנו למשל, רעיון אמוני מאוד חשוב, שהקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני אדם, וחוקר ליבותיהם. אין על זה מצווה בתרי"ג מצוות. אבל ברור שמי שכופר בזה, הוא כופר בכל התורה. ומשמיט את כל היסוד של התורה, שיש שכר ויש עונש, ויש הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. או למשל דוגמה נוספת, אין לאו שאסור להזיק. אין איסור לא תזיק. אין. אבל יש איסור, יש חיובים, אם אדם מזיק, מה הוא צריך לשלם? אפשר לעלות על הדעת שמותר להזיק, רק צריך לשלם? לא, זה ברור, מדובר פה על חיוב הרבה יותר עמוק, מדובר פה על מטרה של התורה, מדובר על הטעם, מה הטעם שיש עונש, שיש מצווה פרטית לשלם כך וכך למי שיזיק, כלומר, למה התורה צוותה שאדם שיזיק ישלם חצי, ישלם כפליים וכיוצא בזה, למה? כי אסור להזיק, זו המטרה של התורה, תיקון חיי החברה והיחיד, לכן, כאשר אנחנו מדברים על מטרה, מדובר על משהו הרבה יותר מקיף. שהוא, עכשיו, אם מדבר על איסור להזיק, זה תיקון החברה ומניעת עוול. אז אם כן, מה ההבדל בין אם זו מצווה מתרי"ג מצוות, או משהו שהוא גבוה יותר, מבטא את טעמי המצווה או מטרות המצווה, שכאשר אנחנו מדברים על מטרות, החיוב שלהם הוא יותר כולל וגורף. כלומר, אחת מתרי"ג מצוות, כל מצווה בתרי"ג, האופי שלה, שהיא מוגדרת, חיובה מסוים, בזה ובזה, ולא מעבר. זו מצווה בתרי"ג. כאשר אנחנו מדברים על מטרה, מדובר על חיוב הרבה יותר מקיף וכוללני. וממילא גם הדרכים להגשמת המטרה, הן דרכים מגוונות, יכולות להיות שונות. הרבה דרכים מובילות להשגת המטרה, וכמו כן הרבה גורמים מונעים את הגשמתה. אז אם כן, כיוון שהתורה הודיעה אותנו שמטרה זו היא רצונו יתברך, מובן שחייבים לפעול בכל הדרכים האפשריות לקדם את המטרה. וכן להפך, יש להימנע ולהיזהר ולשמר מכל פעולה שיכולה להכשיל את ההגעה למטרה. ולהסיר כל מכשול מהגשמת המטרה. והכל כמובן תלוי בזמן, במקום, באפשרויות. כלומר, חיוב מצווה פרטי הוא יותר מוגדר. מטרה שעומדת בבסיס המצוות, שהיא המטרה הגדולה של התורה, היא מחייבת יותר. נמצא אם כן אומר, שיש הבדל עצום בין היקף הפעולות המתחייבות ממצווה הנמנית בתרי"ג, לבין אלה המיוסדים במטרה שהתורה קבעה. לא כמצווה שהיא מוגבלת ומוגדרת בהיקפה, אלא המטרה יוצרת חיובים רחבים ועמוקים לאין ארוך. בין המטרות שהתורה מכתיבה לנו, נשמר מקום מכובד לארץ ישראל. פסוקים רבים מעידים על כך, שטעמן ומטרתן שמצוות רבות הוא להביאנו לארץ ישראל. כלומר, אם אני אומר שהמצוות, מצוות יישוב הארץ תלויה במצוות מסוימות, בשביעית, יובל וכו', אפשר להגיד, אף זו מצווה גדולה יותר. אבל זה מעבר לזה, לא רק כדי שנוכל לקיים את המצוות, כדי שנחיה בארץ חיים טובים מכל הבחינות. כלומר, לא רק שנוכל לקיים שם את המצוות, שנוכל ליהנות מדובשה של ישראל, שנוכל לתקן חיי היחיד והחברה, שנוכל לחיות את החיים השלמים שלנו. וזה מה שמביא פסוקים, לדוגמה רק, ואתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ. דברים דלת. או בדברים, אותו פרק, פסוק מהם, בהמשך, ושמרת את חוקה במצוותיו וכו', אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ובפרק ו' שם, ועשית הישר והטוב בני אדוני, למען ייטב לך, ואתה וירשת את הארץ הטובה. כלומר, אנחנו רואים כל הזמן שהעניין של יישוב הארץ הוא עניין כללי יסודי בתורה. אז אומר, מעתה דעת לנבון נקל, שכל ההלכות הפרטיות שעניינן יישוב ארץ ישראל מעוגנות במטרה הזו, ולא רק ההלכות הפרטיות שהוזכרו בשס ונפסקו ברמב״ם, אלא בכל זמן ובכל עת הרי אנו מחויבים לעשות כל פעילות המקדמת את המטרה להנחילנו את הארץ. וכן להפך, כל פעולה המפחיתה את אחיזתנו בארץ או מרגיעה יהודים מחבלי אדמתנו אסורה בהחלט. ועכשיו הוא אומר, והרי היא ככפירה בתורה הקדושה, המעידה על כך שרצונו יתברך הוא שעמו יושב בארצו. ועל כך נאמר, ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. הרי שני עניינים קשורים, האמונה ויישוב הארץ. לפי זה גם מובן שהעונש על הפרת יישוב הארץ הוא הרבה יותר חמור מהעונש על הפרה של מצווה מתרי"ג מצוות. מדוע? כי העוקר את אחת ממטרות התורה, מגיע עונש של מורד, לא עבר על עבירה אחת, מרד בתורה כולה. ובעניין זה אומר מעריך רבנו הגדול, כמובן הרמב״ם, בכמה מקומות, ראה פירוש המשניות, לסנהדרין, פרק י"א, משנה ג', מורה נבוכים, ג' ממה ועוד. לפיכך, מה מפורש בתורה על הפרת מצוות יישוב הארץ? לאחר חטא המרגלים, ויאמר להשמידם לולי משה בחירו, עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. אז אם כן, הוא אומר, דעתו של הרמב״ם, שהמצווה הזו היא הרבה יותר רחבה, מקיפה וכוללת, מאשר אם היה הרמב״ם מגדיר אותה כאחת מתרי"ג מצוות. ולכן, הרמב״ם לא יכול להגדיר מצווה כזו גדולה כאחת מתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות היא מצווה מוגדרת. אחת מתרי"ג מצוות היא מצווה מוגדרת. זו מצווה מעבר למצוות המוגדרות. זו אחת המטרות הגדולות של התורה. אלא מה שעכשיו, כיוון שאנחנו מדברים על מטרה גדולה, אז הדרכים להגשמתה הן יכולות להשתנות, ויכול להיות שאדם יטען, אין ביכולתנו, אנחנו חלשים, אנחנו חייבים לקצר את הקווים, חייבים לסגת כדי להתחזק במקום אחר. לכן הוא אומר, היה צריך להשתמש גם ביסוד של פיקוח נפש. טוב. אם כן, זה הדבר הכללי, ואני רוצה מתוך כך להמשיך לסעיף שאותו עמדנו ללמוד היום. ואגב, התשובה הזו הובאה, הבאתי אותה בספר פני הלכה, סוף ספר העם והארץ. זה תשובה שקיבלתי תשובות בעניינים אלו גם מרב גורן, גם מרב שפירה וגם מרב רבינוביץ'. ויחד, שלושתם הם הרבנים שמהם אני מביא תשובות ששלחו אליי בנושא יישוב הארץ. אז עכשיו נחזור ונראה איך הדברים כל כך מתקשרים גם למה שאנחנו לומדים עכשיו. אנחנו כבר למדנו שמצוות יישוב הארץ היא לא רק שהארץ יהיה בריבונות של עם ישראל, לרשת אותה, אלא צריך גם ליישב אותה, לאורכה ולרוחבה. כמו שכתב הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, שלא תהיה שממה, זה החלק השני של המצווה, שתהיה בריבונות ישראל ולא תהיה שממה. זהו שנאמר, והורשתם את הארץ וישבתם בה. ופה יש נוסיף, אולי קודם כל מדברי חכמים, אמרו חכמים ויקרא בה, פרשה כ"ה ג' נאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא? איך יכול אדם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא? וכן נאמר, ובו תדבקו, וכי אפשר לבשר ודם לדבק בשכינה? הלא יש אוכלו, אלא הלך בדרכיו וידבק מידותיו. במסרת סוטה בדף י"ד, שם הובא ללכת לדבק מידותיו, מידת החסד, מידת היושר וכיוצא בזה. פה מה אומרים חכמים? הלך בדרכיו, ידבק מידותיו. מה הקדוש ברוך הוא מתחילת בריאתו של עולם? לא נתעסק אלא במתה תחילה, שנאמר, ויתה אדוני אלוהים גן בעדן, אף אתם כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. זהו שנאמר, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם. שוב אנחנו רואים פה, מתקשים למה שלמדנו מדברי הרב רבינוביץ', מדובר פה על מטרה כוללת. של יישוב העולם, יישוב הארץ, המשך של יישוב העולם. וזה מה שאני פעמים רבות מזכיר, שמתוך יישוב הארץ מתפשטת השראה וברכה ליישוב כל העולם, על פי האמונה והערכים שבתורה. אז ממשיך את זה, החתם סופר בחידושיו למסכת סוכה בדף למדוו. דרך אגב, זה מאוד מעניין. בהוצאה חרדית של החתם סופר, אחת ההוצאות, השמיטו את הדפים על סוכה. אין את זה. שני דפים על מסכת סוכה של פירושי החתם סופר, נעלמו. כי בדפים האלה, החתם סופר צדת, הוא היה מאוד מאוד מחשיב את מצוות יישוב הארץ. זה באמת אחד היסודות החשובים בדבריו, וזה לא פלא. הוא עושה גדול, אבל הבנה כזו גדולה, לא יכול שלא לראות את המרכזיות של יישוב הארץ. בכל אופן, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, עבודת האדמה בארץ ישראל, כדי להוציא את פירותיה הקדושים, יש במשום מצוות יישוב הארץ. כלומר, זה שצריך להפריש תרומות ומעשרות, ויש מצוות שביעית ויובל, זה לא רק יש חיי חול, ועל גבי זה באה תורה להציב איזה שם מס או הדרכות, אלא יש בהוצאת הפירות הקדושים של ארץ ישראל מצווה. וזה, וזה שצוותה התורה, ואספתה דגניך. אפשר להגיד, להרחיב את זה. אנחנו לומדים את הברכות שבתורה. שאם אנחנו נזכה ונשמור את התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו יבול טוב, ויהיו הרבה בהמות, ויהיו הרבה כבשים, והרבה טלאים. בוא נראה לנגד עינינו את הצדיק המצומצם, אומר, ריבונו של עולם, זה ביטול תורה. עכשיו כבשים, ועכשיו הפרה המליטה, ועכשיו פתאום גדלו גם הענבים, ואחר כך גדלו התפוחים, וגדלו זה, וכל הזמן הכל גדל, והכל וישר מפני חדש תוצאו. ביטול תורה. די לנו שיהיה לנו את מה שצריך, ודי, כדי שנחיה בנחת. כלומר, הברכה של ארץ ישראל היא דבר טוב, היא דבר חיובי, היא גילוי דבר השם בעולם. זה המשמעות של ואספת דגניך. וכן אומר בועז, גדול הדור היה. והוא, אנחנו רואים שהיה זורע בעצמו את גורן השעורים כל הלילה, ולא חשש לביטול תורה. מדוע? כי זו מצווה. מצוות יישוב הארץ. כמו שלא יאמר אדם, לא אניח תפילין כי אני רוצה לעסוק בתורה, כך לא יכול אדם להגיד, יבטל ממצוות יישוב הארץ. כך אומר חתם סופר. ומוסיף חידוש נפלא. הוא אומר, אפשר שכל המלאכות והאומנויות שמסייעות ליישוב הארץ בכלל המצווה. פה זה כבר מתקשר למה שאנחנו למדנו בדברי הרב רבינוביץ'. פה מדבר על מטרה גדולה. המטרה הגדולה היא לא יישוב הארץ, איזה דין, באתי, עשיתי משהו סמלי וקיימתי. כמו נניח, איזה גדר שמצווה, נגיד, יכול אדם להגיד, יש מצווה לחכמים, להשתתף בסיור להכנת השבת. אז היו רבנים שהיו מוסיפים טעמים באוכל, כדי שהאוכל יהיה יותר טעים. אז יבוא איזה רב כזה, צדי כזה, כל ערב שבת, בא למטבח, רוצה לקיים את המצווה, לוקח מלח, פעם פלפל, זורק לתוך התבשיל, כן את המצווה, אחרי זה הרבנית מסכנה, צריכה לראות איך מתקנים מה שעשה, פעם שם רבע חבילה, פעם שם, דבר שלא שהיה, קיים את המצווה. המטרה היא שהאוכל יהיה טעים לשבת. עונג שבת, זאת המטרה, לא המטרה שיבוא ויעשה פעולה סמלית במטבח. גם מצוות יישוב הארץ, זה לא פעולות סמליות. צריכה להיות הארץ טובה ומבורכת. ואם מדברים על חקלאות, החקלאות היא אב בניין לכל הדברים. וזה מה שאומר חתם סופר. אפשר שכל המלאכות והאומניות שמסייעות ליישוב הארץ, בכלל המצווה. אז מה יש לנו ללמוד מעצים? עצים יש בזה רעיון. רעיון גדול. רעיון בסיסי קודם כל סלדת. בעבר, עד לפני כמה עוד שנים, 90% מהאנשים עסקו בחקלאות. מזה חיו, מזה התקיימו. זה הבסיס. וכל מה שאנחנו מתפתחים זה על הבסיס הזה. ולכן ברור שהעצים הם אב בניין להכל. מה יש בנטיית עצים לעומת דברים אחרים? קודם כל יש פה השקעה לטווח ארוך. כאשר זורעים דגן, בסדר, יהיה לנו מה לאכול בשנה הבאה. אבל זהו, כששותלים עץ, יהיה פירות לטווח ארוך. זה גם ביטוי עמוק יותר של אמונה, וגם הפירות שגדלים על העצים הם משובחים יותר, איכותיים יותר. זה יסוד אחד. יסוד שני, על ידי העץ, אפשר להגיד, יותר מוציאים את הפירות הקדושים, בזה גם הדגן, אבל כל עניין של חקלאות שמוציאים את הקדושה שיש בתוך המציאות, בתוך הארץ הקדושה. אם אנחנו ניקח את זה לשאר הדברים, אז אם אנחנו עוסקים בפיתוח הכלכלה של מדינת ישראל, אז יש אפשרות לפתח מפעל שמרוויח לטווח קצר, רווח גדול, זה כמו דגן, כמו ירקות, ויש אפשרות ליצור משהו לטווח ארוך. עם מחלקת פיתוח שבונה משהו שהוא ייתן פירות לטווח ארוך. או, אם אנחנו נסתכל באופן כללי יותר על מדינת ישראל, לטוע עצים זה לבנות תשתיות. תשתיות של תחבורה, תשתיות של מים, של חשמל, תשתית חינוכית, שהיא תאפשר להצמיח תלמידים חכמים יותר, מבינים, טובים יותר במדע, טובים יותר בכלכלה, טובים יותר בהבנה של כל התחומים יחד. זו השקעה, זה נטיית עצים. וזה מה שהתורה אומרת, וכי תבואו לארץ ונטעתם. כל עץ פרי, כל סוגי העצים שמגדלים פירות. כלומר, כדי ליצור עולם טוב ומבורך יותר. כפי שהקדוש הוא רצה, זה הידבקות מידתו שהקדוש הוא ברא את העולם, והנה טוב, וטוב, וטוב מאוד, כדי שאנחנו נמשיך את מעשיו. זה מה שאמרנו, אחרי השם לוקחים תלכו, תדבקו מידותיו, תמשיכו לעשות את העולם טוב יותר. ופה יש עוד דבר גדול, לאכול את פירותיה הקדושים. ועל זה שאל רבי נתן שפירה, תלמיד הארי הקדוש, מדוע כשהיו ישראל במדבר, אכלו את המן? וכשאכלו את המן, זה לכאורה הרבה יותר גבוה, אכלו לחם מן השמיים. אחרי זה שבאו לארץ ישראל, התחילו לאכול את מה שגדל באדמה. זו ירידה גדולה. מסביר, כשהיו במדבר, זה מקום של תומעה. למה מקום של תומעה במדבר? כי לא גדל שום דבר. מקום שממה. זה מה שכוחות התומעה רוצים. להמית את הכל. להשתמש עד שכל יפחת. להשתמש כדי לאבד. לא לתועץ, כדי להוציא פירות. להשחית את מה שיש. כמו, לא אמרת על זה. להנות עד שכל נגמר. לשתות את הכל לשוחרה. לבזבז הכל על סמים או דברים אחרים אפילו יכולים להיות להשתמש או כמו שלמשל הערבים לוקחים את כל הכסף שיש להם קונים נשק זה סוג של השחתה והמדבר לא מגדל כלום ארץ ישראל מגדלת ואומר אסור היה לאכול שם פירות כי הפירות בחוץ לארץ הם עלולים לטמא לכן היה צריך מן מן השמיים כלומר, אפילו זה מדבר שקשור לארץ ישראל, אבל זה מדבר. וזה עדיין נחשב חוץ לארץ, כי עוד לא כבשנו את עיקר הארץ. אבל כשנכנסו לארץ, כבר יש לנו פירות קדושים. וכיוון שיש פירות קדושים, אפשר לאכול פירות של ארץ ישראל. ואדרבה, זה מסייע לנו להבין יותר את התורה. זה מה שהוסיף על דבריו חברו רבי משה זקות, שאדרבה, הקדושה של פירות ארץ ישראל יתרה למען. שעל ידי אכילתם בקדושה נעשה תיקון וברור למציאות הגשמית. נפרש, כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו רוצים לפתוח את הרעיון של נטיית עצים, שזה רעיון שכולל את כל החברה. כלומר, על ידי שאנחנו מצליחים להוציא מהכישרונות של האדם, שהוא מצליח להוציא מתוך הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כשחלק מהטבע זה גם הכישרונות האנושיים, שמצליח להוציא מזה פירות. על ידי זה בעצם אנחנו שותפים עם השם. ועל ידי זה, וכשזה נעשה בארץ ישראל, על ידי עם ישראל, מתגלים פירות קדושים. פירות שיוצאים מתוך הנשמות הקדושות של ישראל, ומתוך הארציות הקדושה של ארץ ישראל. כי הארציות, הקדוש הוא ברא אותה. ובארץ ישראל הדברים מתגלים. ולכן מתוך הגילוי בארץ ישראל, אפשר שהם יתגלו אחר כך גם בכל הארצות. אז אם כן, החשיבות הגדולה שמצאת יישוב הארץ, שהיא מקשרת אותנו אל המטרה הגדולה של בריאת העולם. לעשות את העולם מיושב וטוב יותר. ונסיים בדברי הרב קוק. מרות התחייה, סעיף כפחת. שם הוא אומר שהקדושה של ארץ ישראל היא הקדושה שמתגלה דרך הטבע. ואילו השכינה שירדה עמנו לגלות, יש בה את הכישרון להעמיד את הקדושה בניגוד לטבע. גם זה חשוב. צריך לבקר את הטבע. אנחנו לא באים ואומרים, כל מה שטבעי הוא טוב, צריך לתקן את הטבע. זה באמת הקדושה של חוץ הארץ, שהיא צריכה להיות גם בארץ. קדושה שבאה לבקר את הטבע, לדעת מה חסר, ומה צריך לתקן, מה צריך להיזהר. אבל יש בקדושה של ישראל עוד דבר הרבה יותר, והוא לגלות את הקדושה דרך הטבע. ואז כל העולם כולו מגלה את דבר השם, זו אמונת הייחוד שמתגלה בארץ ישראל, כמו שנאמר, ומקמך ישראל גוי אחד בארץ. ארץ זה המקום שבו העניין האלוקי מתגלה מראשית שנה ועד אחרית שנה בשמיים ובארץ.